מנחות דף פג, מתחילים בעזרת השם, דף פב עמוד ב, 13 שורות מלמטה, במילה הראשונה, ורבי עקיבא. אדם גר באיזושהי שכונה, אחד מהערים בארץ ישראל, יותר מדויק אולי מושבים בארץ ישראל. יש לו שדה ענקית עם הרבה תבואה, והוא הפריש תרומות ומעשרות, חלק מהמעשרות זה מעשר שני. עכשיו יש לו באמת שדה ענקית, אז יש לו הרבה מאוד מעשר שני. הדין של מעשר שני שצריך לבוא ולאכול את זה בירושלים. כל אחד יכול לאכול את זה, אבל רק בירושלים. עכשיו איך הוא ילך ויקח כמות כזאת אדירה של חיטים לירושלים? התורה נותנת לו את הפתרון, לפדות את כל המעשר שני על כסף, ואת הכסף הזה לעלות לירושלים. עכשיו נאמר, זה ערב פסח, יש לו הרבה כסף של מעשר שני, והוא אומר, הנה סוף סוף אני צריך לעלות עכשיו בכל מקרה לירושלים, להקריב קורבן פסח, לעלות לרגל, לוקח איתו את הכסף של המעשר שני, ומחשבן בדרך את ההוצאות שהוא יצטרך להוציא. אחד מההוצאות הבאמת גדולות זה בהמה, בשביל כל המשפחה לקורבן פסח. אז הוא רוצה לקחת את זה מהכסף של המעשר שני, כי הרי בכל מקרה הוא צריך לקנות עם זה אוכל. את הקורבן פסח כמובן אוכלים, וצריך לאכול אותו לגמרי, לא להשאיר ממנו נותר. אז הוא חשב על הפתרון, אבל ההלכה היא לא, שאת קורבן פסח צריך לעבור רק מחולין. שואלת הגמרא, ורבי עקיבא, פסח או שאר חובות, קורבנות חובה, דאינו בא אלא מן החולין, מנהלי, מאיפה הוא לומד את זה? אומרת הגמרא, נפקא ליה מיד אמר שמואל משום רבי אליעזר. אז הוא אומר, מהפסוק הזה באמת, רבי עקיבא לומד מהפסוק הזה של רבי אליעזר, אבל הוא לומד את זה בצורה אחרת, את הפסוק. עכשיו, דבר ראשון, אנחנו מביאים ברייתא ארוכה, רבי אליעזר. אחר כך נראה באמת איך שרבי עקיבא לומד. הפסוק אומר ככה, זאת התורה, לעולה, למנחה, ולחטאת, ולאשם, ולמילואים, קורבנות המילואים שהביאו בשבעת ימי המילואים כשחנכו את המשכן, ולזבח השלמים. כל הקורבנות הגיעו כאן. התורה מקישה את כל הקורבנות אחד לשני בשביל ללמד, כל קורבן מלמד את שאר הקורבנות דבר אחר. עולה, מה עולה טעונה כלי, אף כל טעון כלי. איזה כלי? מה היא? היא למה מזרק שמכניסים בפנים את הדם, הרי גבי זבחי שלמי ציבור, נמי כתיב וישם בהגנות, שזה הכוונה מזרקים, אז אם כן אנחנו כבר לומדים משם שהקורבן שלמים טעון כלי, אז אולי הוא ילמד לשאר הקורבנות את הדין שהוא טעון כלי. אז מה באמת הכלי? אומרת הגמרא, אלא סכין. אז זה שצריך לשחוט את הקורבן עם סכין, ולא על ידי צור או על חתיכת עץ, זה לומדים מקורבן עולה. שואלת הגמרא, ועולה גופה מנהלן שצריך דווקא כלי סכין. דכתיב, הפסוק אומר, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, עקידת יצחק. הוא לקח את הסכין, את המאכלת. מי אמר לך שזה היה קורבן עולה? אולי הוא יקריב את יצחק קורבן שלמי? אומרת הגמרא, ועולה גופה מנהלן. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים? ואתם עולה הוא, מאיפה יודעים שזה קורבן עולה? דכתיב ויעלהו לעולה. כשהוא אחרי זה לקח את העיל תחת בנו. במקום לקחת את בנו לעולה, הוא לקח את את העיל הזה. מה לומדים ממנחה? מהקורבן הזה של מנחה לשאר הקורבנות? מה מנחה אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה? שהרי המנחה לא נאכלים לישראל, רק לזכרי כהונה. אף כל קודשי הקודשים אין נאכלים אלא לזכרי כהונה. מה היא? מה אתה יכול לרבות? איזה עוד קורבנות לא כתוב מפורש שזה נאכל לזכרי כהונה? אי חטאת ואשם בעד יכתיב. קורבנות חטאת, קורבנות אשם, כתוב מפורש שזה נאכל רק לזכרי כהונה. אי זבחי שלמי ציבור, שזה קורבנה, שתי כבשים של חג השבועות שמניפים יחד עם שתי הלחם, מריבוי עד קראייתי. לומדים את זה מריבוי של הפסוק. הפסוק אומר, בקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו. לימד על זבחי שלמי ציבור שאין נאכלים אלא לזכרי כהונה. אז אם כן, משמע צריך את הפסוק ממנחה שילמד לשאר קודשי קודשים שזה נאכל לזכרי כהונה. עונה הגמרא, תנאי היא, יש באמת שתי דעות מאיפה לומדים שזה נאכל, מאיפה יודעים שזה נאכל באמת לקודשי קודשים, שתי הכבשים, רק על שתי הכבשים כמובן. אומרת הגמרא, איכא דמאי תלה, יש כאלה שלומדים את שתי הכבשים של העצרת, הם לומדים את זה מהכה, מזה שכתוב בקודש הקודשים, ואיכא דמאי תלה מהכה, יש כאלה שלומדים את זה מהפסוק זאת התורה שמקישים את כל הקורבנות למנחה. חטאת, מה הוא מלמד לשאר הקורבנות? מה חטאת מקדשה בבלוע? מה פירוש? סביר רש"י בכתבי יד. דאם בלה בשר שלמים מבשר חטאת. בלה קצת מהבשר חטאת בתוך הבשר של השלמים, נבלה. יש להם דין חטאת לאחל ליום ולילה. הבשר שלמים יש לו דין של קורבן חטאת שהוא נאכל רק ליום אחד ולילה. וכדאמרינן בפסחים, כל אשר ייגע בבשרה של קורבן חטאת, כל מי שנוגע בבשרה. ומה נוגע? אז הגמרא שם מוקימה שזה מדובר בבליה. יקדש להיות כמוה, שהכוונה שאם פסולה תיפסל ואם כשרה יאכל כחמור שבה. אם הקורבן חטאת את הפסולה, אז זה שנבלעה בקורבן שלמים, פוסלת את השלמים. אם הקורבן חטאת כשרה, אז בסדר, אז הקורבן שלמים יאכל כמו החומרות שאוכלים בקורבן חטאת. וזה מלמד קורבן חטאת לשאר הקורבנות שמקדשים גם, אף כל מקדשה בבלוע, שאר הקורבנות, אם הם נבלעים בקורבן אחר, אז הם מכניסים את החומרה שלהם בקורבן ההוא. השם, מה הוא מלמד לשאר הקורבנות? מה השם? אין שפיר ושליה קדוש בו, וגם כל העובר, כי הרי השם אין בו, הוא זכר, אין לו מושג כזה של אביו ולד בכלל. אז כמובן שהעובר לא מתקדש. אף כל אין שפיר ושליה קדוש בו, כל זמן שזה עדיין לא, שהוולד לא נולד, אז הוולד אין בו קדושה של הקורבן. כסבר, ולדות קודשים, מתי הם מתקדשים? הרי ולד של קורבן, ודאי שיש לו דין של הקורבן שממנו הוא נולד, אבל הוא מתקדש רק אחרי שהוא נולד, לא מתי שהוא עדיין במאי אמו. כסבר, ולדות קודשים, בהווייתן הם קדושים, כשהם נולדים, ודנין אפשר משאי אפשר, דנים קורבנות שאפשר שיהיה בהם ולד, מקורבן השם שאי אפשר שיהיה בו ולד, בכל זאת אנחנו אומרים שזה לא יהיה קדוש בקורבנות האלה שיש בהם כן ולד, עד שהוא נולד. מילואים, מה הוא מלמד? למעשה, קורבנות המילואים, משה רבינו היום הקריב בשבעת ימי המילואים, סוף חודש אדר, לפני היום הגדול, היום שנטל 10 עטרות כידוע, חודש ניסן, שאז היה היום השמיני למילואים, שאז חנכו את המשכן. כל שבעת ימי המילואים, משה רבינו הקריב כל יום 3 קורבנות. קורבן ראשון, פר לחטאת, איל לעולה ועוד איל מילואים. אז אולי נאמר, מה מילואים מותרהן בשריפה? הפסוק אומר שאם נותר מהבשר של הקורבנות, שורפים אותו, באש יישרף. אף גם שאר הקורבנות, כל מותרהן בשריפה. אבל מה, ואין בעלי חיים מותרהן בשריפה. כל זמן שהבהמה היא בעל חיים, או עדיין בחיים, אז אפילו אם הוא נותר, הוא לא בשריפה. אומרת הגמרא, מה מלמד שלמים לשאר הקורבנות? מה שלמים מפגלין? אם הרי קורבן שלמים מגיע ביחד עם נסחים של יין. אז אם הקורבן שלמים, הכהן חשב עליו בשעת אחת מהעבודות, שחיטה, קבלת אדם, הולכה, זריקה, על מנת שהקורבן יאכל אחרי הזמן, הקורבן יהיה פיגול. מי שאוכל מהבשר של הקורבן חייב קרת, אם אוכל כזית. אותו דבר גם הנסחים של הקורבן שלמים מתפגלים בגלל הקורבן. הם מפגלים את הנסחים ומתפגלים בעצמם, שגם הקורבן שלמים יש בו דין פיגול. אף כל הקורבנות מפגלים את הנסחים שלהם ומתפגלים בעצמם. עד לכאן למדנו איך שרבי אליעזר מביא את הפסוק שמקיש בין שאר הקורבנות, מה כל קורבן מלמד לשאר הקורבנות. עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר שבשביל זה הבן את כל הפסוק הזה, את כל הלימוד הזה, בשביל איך שרבי עקיבא דורש את זה כדי ללמד אותנו מאיפה אנחנו יודעים שקורבן פסח אינו בא אלא מן החולין. מאיפה אנחנו יודעים שקורבנות אי אפשר לקנות אותם אם הם קורבנות חובה מכסף של מעשר שני. אז הנה. עכשיו אנחנו מביאים איך שרבי עקיבא, במתנית התנא משמיד רבי עקיבא, הוא דורש את אותו פסוק, את אותו פסוק שונה קצת. כמובן שיש חלק מהדברים שבכלל לא מתייחס אליהם, חלק מהקורבנות. הוא לא מתייחס איך הם מלמדים לשאר הקורבנות, כי הוא לומד בדיוק כמו שלמד רבי אליעזר. רק את הנקודות שהוא חולק על רבי אליעזר הוא מביא. אז אומרת הגמרא ככה. זאת התורה וכולי, את כל הקורבנות הרשימה. מביא מנחה, מה מנחה מקדשת בבלוע? אז כבר ראינו, אבל פה רש"י בכתבי יד מביא גם. דכתיב בן נמי, גם במנחה כתוב, כל אשר יגע בהם יקדש, במנחות. ואמרינן בתורת כהנים, יכול אפילו לא בלה, סתם עצם זה שנגע במנחה וכבר יש לו קדושת מנחה? לא. תלמוד לומר, בהם, בתוכם, עד שיבלה מהם. והוא הדין נמי, דאבה מצי למגמר מחטאת. למה באמת הוא לא לומד מקורבן חטאת שהוא מקדש בבלוע, כמו שראינו בברייתא הקודמת? אומרת הגמרא, אלא, הוא רוצה ללמוד מחטאת משהו אחר. דכולי קרא דריש מכל חד מילתא, ומבא אל חטאת לדרשה אחרינה. הרי מכל קורבן לומדים משהו אחר, ומקורבן חטאת הוא רוצה לדרוש משהו אחר תכף. אז לכן את העניין של מקדש בבלוע, הוא לומד ממנחה. תכף אנחנו נצטרך באמת להבין למה התורה צריכה לרמז גם במנחה שמקדשת בבלוע, וגם בחטאת שמקדשת בבלוע. זה נראה בזאת השם בהמשך. הנה, עכשיו הגמרא מביאה באמת את העניין הזה. מה מנחה מקדשת בבלוע, אף כל מקדשת בבלוע, והצריך, למה באמת צריכים לכתוב גם בקורבן חטאת וגם בקורבן מנחה שהיא מקדשת בבלוע. זה בסדר שרבי עקיבא לומד ממנחה לכל הקורבנות, ורבי אליעזר מחטאת לכל הקורבנות, אבל למה באמת התורה כותבת את זה פעמיים? אומרת הגמרא, והצריך למכתב בחטאת, שזה מקדש בבלוע, והצריך למכתב במנחה. למה? מסבירה הגמרא, דאי כתב רחמנה במנחה שזה מקדש בבלוע, הייתי אומר משום דרכיך, זה סולט, זה רך, לכן זה נבלע הרבה יותר. אבל, לכן בא לה, אבל חטאת, שזה בשר, זה לא כל כך מהר נבלע, אימא לא, אולי זה לא מקדש בבלוע. והיא כתב רחמנה בחטאת, אבל אולי שיכתבו רק בחטאת שזה מקדש בבלוע וכל שכן במנחה, אומר לא. הייתי אומר דווקא בחטאת משום דבשר, אגב, דשמן כדיר, מכיוון שיש שומן בבשר, אז הבליעה חודרת. אבל מנחה אימא לא, צריכה, לכן צריך להגיד שגם מנחה מקדשת בבלוע. על השאר הקורבנות, מה הם מלמדים? כל אחד מהם לגבי הכלל. חטאת, מה חטאת אינה באה אלא מן החולין? צריך להקדיש את זה מכסף של חולין. ככה גם אפשר לקורבנות, אבל הוא לומד עוד שתי דברים מחטאת. הוא ביום בדווקא, צריך להקריב את הקורבן ביום ולא בלילה, ובידו הימנית צריך לשחוט ולא ביד שמאל. אז אף כל, גם כל דבר שצריך לעבוד דווקא בדבר כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, כמו שאמרנו שצריך להקדיש את זה מכסף של חולין ולא מכסף של מעשר שני. וביום, צריך להקריב את זה דווקא ביום ולא בלילה, וצריך לעשות את העבודה, או בידו הימנית ולא ביד שמאל. שואלת הגמרא וחטאת גופה מנהלן, מאיפה לומדים בקורבן חטאת שזה בא דווקא מחולין, ולא ממעשר שני, שזה כבר מלמד את שאר הקורבנות. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא דאמר קרא, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לא. מה לומדים מהמילה לא? לא משלו, ולא משל מעשר, זה צריך להיות מהכסף הפרטי שלו, וזה הרי היה קורבן חטאת, הפר של הכהן גדול. אז זה לומד את שאר הקורבנות, שהם גם צריכים לבוא מכסף של חולין. שואלת הגמרא ביום, אנחנו לומדים משאר הקורבנות שהם צריכים לשחוט את הנפקה ביום מקורבן חטאת, הרי כתוב את זה לגבי שאר הקורבנות מביום צוותו נפקה. כתוב מפורש שצריך שהקורבנות יקריבו אותם דווקא ביום. אומרת הגמרא, כדין נסבא, באמת הוא בחינה מביא את זה, באמת זה לא, החטאת לא מלמד לשאר הקורבנות את העניין שצריך להקריב אותם ביום. הלאה, בידו הימנית, מדרבה בברחן הנפקה, זה שצריך לעשות את כל העבודות ביד ימין ודווקא בקורבנות, משאר הקורבנות, לא לומדים את זה מחטאת. לומדים את זה מרבה ברברחנה, דאמר רבה ברברחנה, אמר יש לקיש, כל מקום שנאמר אצבע או וכהונה, כתוב לשון אצבע או לשון כהן, אז זה אומר שצריך העבודה הזאת להיות דווקא בימין, אינו אלא ימין. אומרת הגמרא גם על זה, כדין אסבא, באמת לא חטאת מלמד שהעבודה צריכה להיות בימין, אלא זה כתוב מפורש בשאר הקורבנות, אז באמת העיקר זה מה שחטאת מלמדת לשאר הקורבנות, זה רק שזה בא מחולין. מה מלמד השם בשאר הקורבנות? מה השם עצמותיו מותרים? הרי קורבן השם, את העצם שלו אין בו קדושה, אפשר לעשות ממנו כלי, נאמר ידית לסכין או משהו כזה, אין בעיה לעשות מהעצם, אף כל הקורבנות עצמותיו מותרים. החידוש הוא גם לגבי קורבן עולה, שכולו מוקטר על המזבח, אבל אם העצמות פירשו לפני שהקטירו אותם, אז כבר לא מקטירים אותם על המזבח, אלא הם מותרים בענה. ורבי עקיבא שואל את הגמרא, שלומד מהפסוק מקורבן חטאת, ששאר הקורבנות חובה באים מחולין, הוא לומד את זה מההיקש לחטאת, אז היי וזבחת פסח, שאנחנו לומדים, למדנו במשנה, שמקורבן פסח אנחנו לומדים שקורבנות חובה באים מן החולין. מה הוא יעשה מהפסוק וזבחת פסח? מהי אביד לי? אומרת הגמרא, מבאי לי לכדי רב נחמן. הוא לומד מזה את הלימוד שרב נחמן למד. דאמר רב נחמן, אמר רבה ברבוע, מניין למותר הפסח? למשל, אדם הקדיש הרבה כסף לקנות קורבן פסח, נשאר לו עודף, או שהוא הקדיש קורבן פסח והקורבן פסח נאבד. מותר עבד, אז הקדיש קורבן פסח אחר, אבל עכשיו מצאו את הקורבן פסח הראשון. מה עושים עם המותר הפסח הזה? מניין שהוא קרב בתור קורבן שלמים, מקריבים אותו בתור קורבן שלמים, שנאמר וזבחת פסח להשם אלוקיך, צאן ובקר. מה צריך לכתוב בקר? הרי לא מביאים קורבן פסח מבקר, רק מצון. והלא, אין הפסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים. אלא מה זה בא ללמד אותנו? שמותר הפסח, אם נשאר עודף מהכסף של הפסח, או שעבד קורבן והביאו אחר ובסוף מצאו אותו, יהיה לדבר הבא מן הצון ומן הבקר, הכוונה לקורבן שלמים שיכול לבוא מכל הצון ומכל הבקר. אז אם כן, מותר הפסח בא שלמים, זה אנחנו לומדים מהפסוק של וזבחת פסח. אומרת הגמרא, והמאח הנפקא, מה זה שמותר הפסח בא לשלמים, לומדים מהפסוק וזבחת פסח? הרי דאבו עד שמואל נפקא, לומדים את זה מהדרשה של אבא של שמואל, דאמה, מה הוא לומד, דכתיב, ואם ינצון קורבנו לזבח שלמים. עכשיו, הרי הפסוק מדבר שמה בקורבן שלמים, מה צריך לכתוב שוב פעם לזבח שלמים, המילים האלה מיותרות, ואמר אבו עד שמואל, דבר הבא מן הצון יהיה לזבח שלמים. הקורבן הזה שבא מן הצון, יכול פעם אחת להיות קורבן שלמים. אם מותר הפסח, אז הוא יהיה קורבן שלמים. שואלת הגמרא, טוב, אז יש לנו לימוד אחר, אבל יש לימוד שלישי ללמד שמותר הפסח בשלמים. והקאטי, מאחה נפקא, מאתם נפקא, דתניא, כתוב כסף, זה המילה שזה כתוב בתורה. לרבות את הפסח לעלייה. מסביר רש"י בכתבי יד, לרבות את הפסח לעלייה, גבי שלמים כתיב, עם כסף הוא מקריב וגומר. וקרא יתר ההוא. כל המילים עם כסף הוא מקריב, זה מיותר. למה זה מיותר? מסביר רש"י, דה למעלה נאמר ואם מן הצון קורבנו. אז הפסוקים עכשיו מדברים על קורבנות שבאים מצון, שלמים שבאים מצון. אז איזה קורבנות יש מצון? או עז או כבש. ולמעלה כבר נאמר, ולמטה נאמר, ואם עז קורבנו. אז מה נשאר עכשיו? כבש. אז ממילא ידענה, דעדשתא, הערב בכבש. זאת אומרת, אחר כך כתוב עם עז. אז אני מבין לבד שעד עכשיו, עד עז, היה כבש. כי זה האפשרות השנייה שיש, אין עוד אפשרות. אז אם כן, מה שכתוב, כבש, אבל היא כבש, קרא יתרה. זה פסוק מיותר. מה זה בא לרבות? את הפסח. מה הוא בא לרבות בפסח? לעלייה. לזנב של הקורבן. שתהא עלייתו עולה לגבוה עם שאר האמורים כדין כבש שלמים. שהעלייה של הקורבן פסח, של הכבש, מקריבים אותה בתור אחד מהאמורים על גבי המזבח. כמו קורבן שלמים. כדכתיב, כמו שקורבן שלמים כתוב, והקריב מזבח השלמים וגומר, חלבו, העלייה תמימה, את כל הזנב מקריבים על המזבח בתור חלב, בתור אמורים. אבל לשאר מלידי שלמים, לגבי שאר הדברים של שלמים, כגון סמיכה שצריך להישען על הקורבן, ונסחים, את היין שמביאים לנסחים, לא מצינה לריבויי, זה אי אפשר לרבות משלמים לקורבן פסח. למה? דה ממעט לה לקמן בפרק שתי מידות, שלא עושים את זה בקורבן פסח. אז מה כן מרבים? רק לעניין העלייה, אנחנו לומדים שקורבן פסח יהיה כמו קורבן שלמים. כשהוא אומר, עם כסף, לרבי פסח שעברה שנתו. שהשנה הראשונה של הקורבן, הוא כבר בשנה השנייה שלו, קורבן פסח צריך להגיע בין שנתו, בשנה הראשונה. פה הקורבן פסח עברה שנתו, ושלמים הבאים מחמת פסח, קורבנות חגיגת י' זה נקרא, זה קורבנות שבאים ביחד עם הקורבן פסח. יש מקרים מסוימים שאדם יש לו משפחה גדולה, ולא מספיק להם כבש אחד של קורבן פסח בשביל בשר לכל המשפחה. אם כן, אז אנשים יאכלו את זה בתור רעבון, בתור שהם רעבים. אבל התורה רוצה שאוכלו קורבן פסח למושכה, לגדולה, צריך לאכול את זה ככה על הסובה. אז לכן היו מביאים קורבן חגיגה, שנקרא חגיגת 14 בניסן, והיו אוכלים את זה לפני כן, מי שיש לו הרבה אורחים. בסוף היו אוכלים כזית אחד של הקורבן פסח. אז מאיפה יודעים על הקורבן הזה, של לכל מצוות שלמים, שמכיוון שהקורבן פסח ההוא כבר עברה שנתו, אז הוא נחשב כמו קורבן שלמים. אז לכן שיטענו סמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק, שזה החלק שמביאים לכהנים, אז הם מניפים את זה. מאיפה לומדים? כשהוא אומר, אז זה בעצם בא ללמד אותנו מזה שכתוב עם כסף. המילה עם זה מה שבא לרבות, שזה יהיה כמו שאר דיני קורבנות שלמים. עכשיו, מה בא ללמד אותנו ועם עז? למה עם עז, התורה מפרטת את הדינים של קורבן שבא מעז בפני עצמו, מה זה שונה מכבש? הפסיק העניין, לימד על העז שאינה טעונה עלייה. זאת אומרת, התורה באה ללמד אותנו פרשה מיוחדת על קורבן שלמים מעז, כדי להגיד לנו, עז יש משהו שהוא שונה מכבש, שבעז לא מקטירים את העלייה על המזבח. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שיש כאן פסוק נוסף ללמד שמותר הפסח בשלמים. שמה צריך עוד פסוק? מסכם את הגמרא, תלתה קראי כתיב. יש שלוש פסוקים שמלמד אותנו על מותר הפסח שזה בשלמים, על שלוש מקרים. אחד, לעברה זמנו, שעבר כבר י' בניסן, וגם עברה שנתו, הוא כבר לא בשנה הראשונה שלו, הוא לא ראוי להיות קורבן פסח. וחד, לעברה זמנו, עבר כבר י' ניסן, ולא עברה שנתו, הוא עדיין בשנה הראשונה שלו. וחד, ללא עברה זמנו, שעדיין זה לפני י' בניסן, ולא עברה שנתו, וזה עדיין בשנה הראשונה שלו. למה צריך שלושה פעמים? למה צריכים לכל שלושת המקרים האלה להביא לימוד מיוחד? הוא צריך, דהי השמינן עברה זמנו ועברה שנתו, משום דהתחיל לגמרי. כבר הוא לא בשנה הראשונה שלו, לא יכול להיות קורבן פסח. כבר עבר י' ניסן, הוא כבר גם כן אפשר להקריב אותו, גם אם הוא כן היה קורבן פסח. אז אולי הוא נדחה לגמרי, בגלל זה הוא יהיה קורבן שלמים. אבל עברה זמנו ולא עברה שנתו. אם רק עבר י' בניסן, אבל הוא עדיין בשנה הראשונה שלו, אז הוא לא נדחה, למה? דחה זה לפסח שני. אפשר להקריב אותו בפסח שני עדיין. אלה שהיו תמאים, תמאי מת. אז יהודה לדייר היו מביאים קורבן פסח, אז עדיין הוא ראוי הקורבן הזה, אז אולי נאמר שהוא לא יהיה קורבן שלמים. אימא לא. ואי השמינן עברה זמנו ולא עברה שנתו. אם היו מלמדים אותנו טוב, אתה יודע מה? יש פסוק מיוחד גם על זה, שכבר עבר יהודה לדניסן, אבל הוא עדיין בשנה הראשונה שלו שהוא ראוי לקורבן פסח, בכל זאת הוא יהיה שלמים. עדיין אבל לא הייתי לומד לגבי גם עברה זמנו וגם עברה שנתו. למה? דהתחילי, לא הייתי לומד ללא עברה זמנו ולא עברה שנתו. תכף נראה. זה התחיל מפסח ראשון, כי כבר בפסח ראשון לא יוכלו להקריב אותו בתור קורבן פסח, אבל לא עברה זמנו. אם עדיין לא היה י' בניסן בכלל, נמצאים עכשיו נאמר בי' ג' ניסן, או בי' ב' ניסן, ולא עברה שנתו, הוא עדיין בשנתו הראשונה, ובן אדם עכשיו מקריב אותו בתור קורבן שלמים. הייתי אומר, אפילו לפסח ראשון, נמי חזי, הוא עדיין ראוי אפילו להקריב אותו בתור קורבן פסח בפסח ראשון. אז אם כן, אימא לא, הייתי אומר שאם עכשיו יקריב את זה לשם שלמים, זה לא יהיה כשר בתור שלמים, כי הוא ראוי עכשיו לקורבן פסח. צריך, לכם צריך פסוק שלישי ללמד אותנו, שגם במקרה כזה, מותר הפסח בשלמים, וזה יהיה כשר בתור קורבן שלמים. אדרן הלך, התודה הייתה בה, שעה טובה ומוצלחת, ועד כאן השיעור על דף פי ג'.